שלום לכולם, אנחנו עסקנו אתמול בסוגיית הצרות. מה שבעצם ראינו אתמול זה שחז"ל בגמרא וחלק מלקט הראשונים והאחרונים שראינו במרכאות כפולות ומכופלות עדכנו אותנו כבר שתהליך הגאולה לא יהיה תהליך שמלווה בגן של שושנים, אלא תהליך הגאולה הוא תהליך מסובך, מורכב, שאחד העקרונות מהמורכבויות שלו זה הצרות והקשיים שאנחנו נעבור, כמו שראינו במשנה בסוטה, צרות מכל מיני סוגים, צרות ביטחוניות, כלכליות, מוסריות, ערכיות, מנהיגותיות, משפחתיות, כלל לאומיות וכו'. ואתמול קצת התעוררנו לעניין הזה, שהמטרה הראשונה של הצרות היא השעון המעורר. זאת אומרת, לצערנו הרב, נפש האדם בנויה באופן כזה שאם לא יצלצל השעון, אז יכול להיות שהוא לא יתעורר. ושכחתי להביא לכם, הבטחתי לכם אתמול ושכחתי להכין את זה. והרב כותב בכמה מקומות שלעולם ההכרח הוא זה שגורם לתיקון לבוא. ראיתם את זה בעינייה? איפה זה? איך? אז אני רוצה לקרוא את זה רגע. עינייה, ברכות ב'. אפשר רגע, אין היה ברכות ב' למעלה, או מאחוריי פה. אין היה ברכות ב', יופי, תודה רבה. לא הגעת ממרכז רק בשביל להביא לנו את הספר. הוא המשיך תהליכה פשוט. אין היה ברכות ב', פרק תשיעי, רשת עדי ד'. כן, הנה זה מה שחיפשנו, בדיוק הסוגיה הזאת, כן. אני קורא, אין היה ברכות ב', עמוד 274, פסקה רש צדי ד', אני קורא רק את המשפט שמעניין אותנו כרגע, לא קשור לכל הסוגיה, למרות שהסוגיה שם חשובה מאוד. אומר הרב, כל התיקונים שבעולם הם לעולם תולדות ההכרח. הרב מזכיר כאן שתי מילים טוטליות, המילה כל, 274, המילה כל והמילה לעולם. כל התיקונים שבעולם הם לעולם תולדות ההכרח, אז א' כל וב' לעולם. כלומר, לא יכול להיות תיקון בעולם שמופיע לולא היינו נדחקים לפינה וההידחקות לפינה הייתה מעוררת אותנו לזה. כל התיקונים שבעולם הם לעולם תולדות ההכרח. כי כן יסד השם יתברך בעולמו, שתהיה הקליפה קודמת לפרי, וההכרח של הרע יהיה סיבה לעורר לבקש את הטוב ולמוצאו. אז אם כן, המטרה הראשונה של הצרות זה שהיות ונפש האדם חלשה, אז הרבה פעמים הוא לא מתעורר מעצמו. היות ועם ישראל צריך להיגאל, הרבה פעמים הוא לא מתעורר בעצמו, הוא בא גאולה הקרוב אליו, אז הגאולה תהיה בעיר ליבות בני אדם, אבל לא תמיד בני אדם מתעוררים. ואז אם לא יהיה, הוא בא גאולה הקרוב אליו, כמו שראינו באור החיים, אז והשיג הידו, וזאת החבטה שכבר הוא חובד בנו בימי הגלות הרעה, כל הצרות וכל האיסורים. אז התפקיד הראשון של הצרות זה לעורר בנו את הנקודה הפנימית שחבויה בתוכנו, שהרבה פעמים מתוך חולשתנו לא מתעוררת, אלא אם מעוררים אותנו בכוח. מעמיד עליהם מלך שגזרותיו קשות כעמן. אז זאת המטרה הראשונה של הצרות. אולי רק להעמיק את הנקודה הזאת שכל התיקונים שבעולם הם לעולם תולדות ההכרח, אולי כדאי להעיר עוד איזושהי הרע שגם קשורה לפסח, אחרי זה אנחנו לפני פסח, אז נרוויח ככה מדי פעם איזה דבר תורה לפסח. אנחנו פותחים את ההגדה בנוסח הארמי שאנחנו נוהגים לומר אותו, הלך מעניד יחלו אבתנה בארד מצרים. זהו לחם העוני שאכלו אבותינו בארץ מצרים. ואם אנחנו מדייקים במשפט הזה, הרי לא אכלנו את המצה שהיא לחם העוני במצרים. אכלנו את המצה כשיצאנו ממצרים. כלומר, בנקודת המעבר בין שעבוד מצרים ליציאת מצרים, שם אכלנו את המצה. אבל לא אכלנו את המצה בארץ מצרים. אז מדוע אנחנו אומרים, זהו לחם העוני שאכלו אבותינו בארץ מצרים. לא אכלנו בארץ מצרים לחם עוני. ביציאה ממצרים אכלנו לחם עוני. אז איך אפשר להבין את המשפט הזה? לכאורה המשפט הזה לא נכון. אז יש מהמפרשים שרצו לומר, שנכון שלא כתוב בתורה שאכלנו לחם עוני, כלומר מצות, במצרים, אבל הסברה אומרת שאכלנו את המצות גם במצרים. למה? כי מדומני גם אברבנאל אומר את זה, וגם אחד הראשונים, שמובא בהוצאה של תורת הרב קוק בהגדה של פסח על פי הראשונים. לא זוכר כרגע מי הוא, אבל אברבנאל אני חושב אומר את זה. שיש סברה לומר שאכלנו גם במצרים מצות, כי המצות זה, 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 זה אוכל שמרכיבי המזון שלו מתעכלים לאט בגוף. כך לפחות הם אומרים הראשונים, היום אולי יגידו הפוך. אבל העיכול במערכת העיכול של המצה היא עיכול איטי. ויות והמצרים רצו לחסוך עלינו כסף, 210 שנה, סוף סוף היו צריכים לפרנס אותנו. אם רצו שנעבוד להם עבודת פרך, היו צריכים לפרנס אותנו. אז היות והם רצו למעט את התזונה שלנו, כדי לחסוך לעצמם הוצאות כלכליות, הכילו אותנו באוכל כזה שממעט, העיכול שלו הוא איטי. והמצה, העיכול שלה איטי, לכן מכאן ראיה שאכלנו את המצות גם במצרים ולא רק ביציאת מצרים. טוב, דרשה יפה. אבל סוף סוף צריך להבין מה זה, מה הפשט, זה לחם העוני, שאכלו אבותינו בארץ מצרים. אומר הרב קוק, בפירוש השני שלו לגדה של פסח, הלך מעניין, אומר הרב ככה, יש כוחות מעשיים בנפש האנושית, בעולם בכלל, אם מדבר על האדם, יש כוחות וכישרונות מעשיים שצריכים לצאת אל הפועל. עכשיו אומר הרב, יש שתי דרכים איך להוציא כישרון מהכוח אל הפועל. אפשרות אחת, לתת לו לצאת מהכוח אל הפועל. הוא קורא לזה כוח הרווחה. זאת אומרת, הכוח הזה קיים, הכישרון הזה קיים, ואתה מאפשר לו לצאת מהכוח אל הפועל. מצוין. זה המסלול החיובי. אומר הרב, ויש דרך שנייה להוציא כוח מהכוח אל הפועל, בדיוק דרך הופכית, על ידי זה שאתה עוצר אותו, ולוחץ אותו, ודוחק אותו, ומקמץ אותו, וקולה אותו, ומונע ממנו מלצאת אל הפועל. ואז אומר הרב, וכאן זה קשור אלינו פה, שהכוח הלוחץ הוא לא רק א', שומר את הכוח שלא יצא עד היום והוא יצא בהמשך, אלא הכוח הלוחץ הוא יוצר איזושהי מציאות שהיא מוציאה ממך פוטנציאל כזה שלא העלית בכלל על דעתך שמצאו אצלך. זאת אומרת, חוץ מהכוח שנצבר, כי הוא לא יצא אל הפועל עד עכשיו והוא יצא בהמשך, מציאות הלחץ, הדחק, היא מוציאה מהאדם כוחות חיים כאלה שלא יוצאים ללא הלחץ. זה מזכיר לנו קפיץ שדרכו לקפוץ. יכול, עכשיו אם אתה דורך את הקפיץ בצורה רגילה, הוא קופץ לגובה מסוים. אבל אם אתה דורך אותו ודורך אותו ודורך אותו ודורך אותו בצורה בלתי רגילה, ככל שאתה לוחץ אותו יותר ומחניק אותו יותר וקולע אותו יותר וסוגר את הקפיץ מלקפוץ, כשהוא יקפוץ, הוא יקפוץ הרבה יותר חזק. אומר הרב דוגמה לדבר, עצים בשלכת בחורף. אתה הולך במטע אפרסקים בחורף. מה אתה רואה? גזע וענפים מתים. לכאורה עץ מת. אתה רואה איזה גזע יחסית עבה, ענפים דקים מאוד, ואין עלה, אין פרי, אין כלום. לכאורה נראה לך שהעץ מת. מה אתה יודע? שזה לא נכון. אלא כרגע בחורף העץ הזה צובר את הכוחות שבו. וצבירת הכוחות האלה, זה שכרגע הוא לא יכול לצאת לפועל, זה מה שיביא להתפרצות ולהתפוצצות של הפריחה בזמן האביב. אז הלחץ הוא מוציא מהכוח אל הפועל כוחות חיים כאלה שלא יוצאים אל הפועל ללא הלחץ. אולי כדאי לקרוא את זה. אולי תריעה א', אסור לי לקום הרי מהכיסא, אז אני מנצל את האיסור. אולי תריעה א'. ודאי, אולי תריעה ב', סליחה, ב', ב'. הנה, אולי פה? ב', סליחה. כדאי לכתוב את המקור הזה, דברים חשובים מאוד. זה יכול להסביר לנו הרבה דברים. עולת ראייה ב' עמוד, יש שני פירושים להלך מעניה, אז זה הפירוש השני, עמוד רש סמך ב' למטה. שני דרכים ישנם להתעלותו ורוממותו של כל כוח חיים מעשי. שתי דרכים איך אתה מעלה ומרומם כל כוח חיים מעשי שצריך לצאת אל הפועל. שני דרכים ישנם להתעלותו ורוממותו של כל כוח חיים מעשי שצריך לצאת אל הפועל בתוקף ורוב חי. הדרך האחד הוא הרווחה. כלומר, נתינת החופש למרוצתו ושטף זרמו, למען ילך ויגדל, ילך וירחיב את השפעתו במרוצתו ושטף פעולתו. דרך אחת זה לתת לו להופיע. דרך שנייה, והשני הגורם לו, אף על פי שהוא הופכו, הוא כוח העוצר, הדוחק והמונע, הלוחץ בעד הכוח המוכן לצאת להתפרץ ולהתרחב, שלא יצא. שיהיה כלוא ונזכר, שאז, עכשיו הנקודה, שאז בבוא איתו, שיבוא העת, שתגיע העת, שהכוח הזה יצא לפועל, שאז בבוא איתו יוסיף הלחץ הקדום, שהיה ההפך מחוקו ותכונתו, יוסיף לו חופש ועוצמה להגדיל מעופו, ועוז חיי התנסות פעולו. זאת אומרת, הכוח האחד, האפשרות הראשונה, המסלול האחד, להוציא כוח מהכוח אל הפועל, זה לתת לו להופיע. אבל מה יצא כשהוא יצא לפועל באופן המרווח? מה שקיים בו זה מה שיצא. אבל אם אתה, האופן השני, שאתה לוחץ אותו. כשאתה לוחץ אותו, מה שנקרא אצלם תולדות ההכרח. כל התיקונים שבעולם לעולם הם תולדות ההכרח, לא רק כי אנחנו חלשים ואנחנו לא מסוגלים להתעורר בעצמנו, צריך שמישהו ידחק אותנו. אלא לפי ההבנה הזאת יותר עמוק, כדי שהכוח יצא אל הפועל בשיא עוצמתו, בשיא כוחו, חייב להיות קודם לחץ, חייב להיות קודם הכרח, חייבת להיות קודמת צרה, כדי שתוציא מהכוח לפועל את הכוח בשיא היכולות שלו, בשיא העוצמה שלו, במקסימום האפשרי לו, שהוא יותר מאשר אם היוצא בדרך הרגילה. עד כדי כך. דוגמה, מה שהחורף מחלה וסוגר את השפעת כוח הצמיחה והגידול בארצות שתנאי החיים אינם צריכים לזה, מוסיף עוז, לא רק שזה צובר את הכוח שעוד לא יצא, אלא מוסיף עוז לבד חוץ מהכוח המקובץ המתאסף מהחיסכון ומרעות או מרעות התפזרות הכוחות. עוד נוסף על זה כוח, עוד נוסף על זה מכוח ההתפרצות שכנגד המועקה המלחצת על שיא החיים של היקום. אומר הרב, והדבר ניכר ביותר על הכוחות הנפשיים, החיוניים, המוסריים והשכליים, בכל אחד לפי ערכו ותכונתו, וכמו שהוא בחיי היחיד, כן הדוגמה נמצאת בשלמותה בחיי הכלל ובחיי האומה וכו'. לכן זה לא מקרה שחדר לידה של ישראל היה הרחם של אמא מצרים. והרחם של אמא מצרים היה רעיון מאוד קשה. 210 שנות שיעבוד. למה? למה הצרות קדמו לגאולה? הצרות קדמו לגאולה לפי ההבנה הזאת, כדי להוציא מאיתנו את המקסימום האלוהי הישראלי שיכול לצאת אל הפועל, והוא יוצא אל הפועל דווקא מתוך הלחץ. אז יסוד גאולתנו, גאולת מצרים, חייבת להופיע דרך הצרות, לא בגלל שאנחנו חלשים וצריכים לקבל איזה פטיש על הראש ולהתעורר, אלא כי דווקא הלחץ, דווקא הדחק, דווקא הצרה, דווקא הקושי, דווקא הכרח, הוא מוציא מאיתנו איזשהו ממד שלא יוצא ללא הלחץ הזה. עד כדי כך. כך אומר הרב בהמשך הפסקה, אולי רק נקרא את החלק הזה, עוד כמה שורות. הכוח המחנק והלוחץ הזה הייתה ממלכת מצרים הגדולה והחזקה, שהייתה אז עומדת ברום עוז תוקף הקולטורה העולמית, התרבות העולמית, שהייתה היא כמו העולם כולו בניגוד גמור מכל החפץ העליון של השאיפה האלוהית של הנשמה הישראלית, וככל שההפך הגמור הזה דחק אותנו פנימה, כך שיצאנו לפועל, יצאנו הרבה יותר פנימי, הרבה יותר אלוהי, הרבה יותר גדול. אומר הרב, זה לכם העוני. לחמה, עניד, יחלו, אבטנה, בירד, מצרים. זה לא מדובר על המצב בכלל. אלא לכם העוני, אנחנו, עם ישראל, היה במצב של לכם עניים. אנחנו עצמנו היינו מצא. רק קמח ומים שלא מסוגלים לתפוח. איזה משהו שטוח, רדוד, ראשוני, בוסרי, וכו'. אז אנחנו היינו המצא. עם ישראל יצא עם המצא ממצרים, לא כי היא לא הספיק בצקם שאבותינו להחמיץ. קדום יכול לארגן את זה מראש. להגיד לנו, שבוע לפני, תכינו לחמניות, שימו בפריזרים. כמו שאמרנו, עם קורבן פסח. תכינו מראש את הקורבן, ביהודה לשחיטה ואכילה. למה לגבי הלחם, הקדום יכול לא אמר את זה? אלא חשוב מאוד בשלב הראשון של הגאולה, שיהיה לחץ, שיהיה בחינת מצאה, לחמניה, תאכלו אבטנה בער עדי מצרים. זהו לכם העוני, שאכלנו, שעצם מציאותנו במצרים, השיעבוד הגופני והנפשי והרוחני התרבותי, זה לכם העוני, אנחנו היינו לכם העוני, ומכוח המצאה הזאת, כשיצאנו ממצרים ובהמשך נהיה לכם, אז נהיה לכם הרבה יותר מפותח מתוך המצאה. כלומר, בקיצור, כל תהליך הגאולה זה בעצם המעבר ממצאה ללחם. שהמצא היא הממד הראשוני, שהוא דווקא הלחץ, שיוצר איזושהי מציאות, נקרא לזה נקייה, ענוותנית, ללא תפיחה מבחוץ, אבל המגמה היא בסוף להגיע, להשפיע על כל העולם. טוב, לא קשור אלינו כרגע כל הסוגיה של המצא, אבל רק לגבי לחם העוני. זה לחם העוני. וזה לחם העוני, ציור הקימוץ והתכנסות הכוחות, זה הקימוץ עצמו, דיאכלו אבטנה בארדי מצרים, הוא הולך עמנו על דרכנו הארוכה, אשר דוגמאות של לחץ וצרות מצרים, שאנחנו עברנו במהלך ההיסטוריה, עם סוגר הקימוץ וכוח העוצר מהרים כל ברמה, וכו' וכו', ולעת יוסר הלחץ, להרים קרן בימין השם רומה, רומה ועושה חיים. דרך אגב, מה היה הלחץ? לפני הקמת המדינה כמובן, השואה. יש ביטוי הזה היום אצל החבר'ה, נכון? תיזהר, אני אתפוצץ עליך. כן, מה זאת אומרת, אני אתפוצץ עליך? יש איזה דחק, איזה לחץ, איזה כלו, סגור, קימוץ, מונע, מעכב, ואז פתאום טק, הכל מתפרץ. אז יוצא לפי זה שהתפקיד של הצרות הוא לא רק כי אנחנו צריכים שעון מעורר, כי אנחנו לא מתעוררים לבד, אלא תפקיד הצרות זה לעורר בתוכנו כוחות חיים גנוזים שלא היו מתעוררים ללא הלחץ. אז לפי ההבנה הראשונה שאמרנו אתמול, תפקיד הצרות זה סך הכל איזה מסוג של כישלון אנושי, שכדי להתגבר על הכישלון צריך שעון מעורר, כמו שראינו אתמול בימים ואני שמחה. אבל לפי ההבנה הזאת זה הרבה יותר עמוק. תפקיד הצרות זה להוציא מתוכנו מדרגת חיים חדשה שהיא יכולה להתעורר דווקא מכוח הלחץ. אולי זה, אולי, זה המקור למה שכותב המהר"ל אצלנו בספר, בכמה מקומות זה מופיע, עמוד 64. המהר"ל חוזר על זה בהרבה מאוד מקומות, עשרות עשרות מקומות, עמוד 64 למטה, חידושי אגדות, רואים את זה בערך 7 שורות מלמטה, ואלו תמצית דבריו בחידושי אגדות. אתם רואים את זה? המהר"ל חוזר בהרבה מקומות, מה תפקיד הצרות בגאולה? אומר המהר"ל, אולי זה קשור למה שאמרנו פה, כבר בארנו שקודם שיבוא המשיח, ראוי שיהיה נמצא הפסד גמור. המהר"ל חוזר על זה, על היעדר ההוויה והוויה חדשה. אז היות ומשיח, גאולה, תיקון עולם, זאת הוויה אלוהית במדרגה חדשה לגמרי, מתפתחת הרבה יותר, אז לפני שיבוא המשיח, ראוי שיהיה נמצא הפסד גמור. כיוון שיהיה הוויה חדשה, ויהיה כמו עולם חדש. שקודם זה, לפני העולם החדש, שקודם זה הגיעו ישראל עד אפר, ועתה ירום קרנה וינשאו עד שמי שמיים. ולכן כאשר תחול הוויה חדשה, אז יהיה בטלה הוויה הראשונה, ותתבטל צורת העולם הראשון. עכשיו, איך זה יקרה? אז יכול להיות שזה יקרה כפי שכאן הרב מתאר. כל אפשרות אחת להגיד, יהיה ביטול הוויה לגמרי, עד כדי הוויה חדשה. אבל אנחנו רואים שלא, כלומר, עם ישראל חי. נצח ישראל לא ישקר. אתה רואה, עם ישראל, גם אחרי השואה, עם ישראל חי. אז מה זה ביטול הוויה? מה זה היעדר הוויה? מה זה הפסד גמור? האם זה הפסד גמור במובן הטכני שיהיה הפסד גמור? אנחנו רואים בפועל שזה לא הפסד גמור. אלא יכול להיות שהפסד גמור זה במובן של המדרגה הרוחנית. המדרגה הרוחנית בשלב א' צריכה להיפסד, כי מדרגה רוחנית מאוד חלקית, מאוד שטחית, מאוד ראשונית, מאוד בוסרית, ולכן הצרות הן בעצם הורסות את ההוויה הראשונה, הורסות את המדרגה הראשונה, כדי שתיבנה מכוחם ההוויה יותר מתקדמת. עכשיו, את המשפט הזה אפשר להסביר בשני אופנים. או היעדר הוויה מוחלטת, טוטלי, 100, יורד לאפס, ועכשיו אפס הזה בונה 100 חדש לגמרי, 100 מסוג אחר, וכו'. אבל היסטורית קשה להסביר איך זה בדיוק יהיה, אולי תחיית המתים לעולם הבא, זה ככה יהיה. גם זה קשה, אבל בעולם שלנו, בגאולה שלנו, איך זה יהיה? אז אולי מה שכאן אמר לנו מרפסד גמור, זה לא דווקא מ-100 לאפס ואז ל-100 אחר. אלא המאה היחסי שהיה בשלב א', יצטרך להיפסד, עד כדי כך שזה בבחינת היעדר ההוויה, והצרות, אם אפשר לומר, הם יפסידו את ההוויה הזאת הראשונה, ואז תיוולד ההוויה השנייה, שהיא הוויה אחרת לגמרי. יוצא לפי זה שיש תפקיד חיובי לכתחילה לצרות. אמרנו פה לפחות 3 כיוונים. כיוון ראשון, שעון מעורר. אנחנו חלשים, מה שלא מבינים מעצמנו, צריכים איזה עזרה מבחוץ כדי להתעורר, והצרות מעוררות. אפשרות שנייה, שדווקא הכוח הלוחץ, דווקא הצרה, היא חושפת מדרגה יותר עליונה מאשר המדרגה ללא הצרה. אפשרות שלישית, שיות ואנחנו הולכים לעולם חדש, עליון, אלוהי, נשגב, אז חייבים להאדיר, מלשון העדר, להאדיר בעין, כן? להאדיר את העולם הישן כדי לבנות עולם חדש. סליחה? 2-3 זה קרוב. רק אני אמרתי שאני לא בטוח ש... מה שאמר אל אומר כאן זה בדיוק הציר של הלחמניה. אולי, אני לא יודע. אבל ודאי שזה קרוב. האם מישהו פה נשוי? כן, יופי. לא, אפילו יותר ממישהו אחד. יפה. האם כשאדם נשוי, כדי להיות נשוי, הוא החריב את הרווקות? האם נישואין חייבים לבוא על חשבון חורבן הרווקות? כן או לא? כן. הראיה. ששמואל היקר כבר לא יכול לעשות לבד מה שהוא רוצה. הוא אומר לי אשתו, שהוא מתעכב לדבר אחרי ערבית עם חברים חצי שעה. פעם הוא יכול להתעכב שעתיים בלי להגיד לאף אחד. היום 5 דקות הוא מתעכב מיד הפלאפון מוואטסאפ. אז לא שוויתרנו על העצמיות והאישיות הפרטית. ברור, אני לא מוותר על האישיות שלי, הפוך. מערכת הנישואין היא אמורה לרומם את המערכת האישית הפרטית. ברור, אבל זה שאני מרומם את המערכת האישית הפרטית שלי, זה לא רווקות. אני לא רווק. אז חורבן הרווקות, הוא מוליד נישואין, מי שלא מוכן להחריב את הרווקות שלו, לפחות במושג רווקיה, והוא לא מבין שהוא כבר לא חי לבד, אין לו סיכוי להצליח בנישואין. כעד הוא יחיה אחד ליד השני, הוא לא יחיה אחד עם השני. ברור או לא? ברור. זה לא אומר שאני מוותר על העצמיות. אז כל מדרגה עליונה, היא צריכה להרוס את המדרגה הקודמת, הוויה חדשה היא באה על חשבון היעדר ההוויה הקודמת, כי באמת ההוויה החדשה היא חדשה. זה מדרגה אחרת. אז אחד התפקידים של הצרות, זה להרוס את ההוויה הקודמת. ברגע שנהרס את ההוויה הקודמת, אתה כבר פוטנציאל הוויה חדשה. יכול להיות שזה מתחבר למה שרב אומר בהלחמניה, שהלחץ הזה הוא מוציא כוח שלא ידענו בכלל שהוא קיים. וזאת המדרגה האמיתית שלנו, וזאת ההוויה החדשה שלנו. שרבה למעלה מהכוח הרגיל במחאות שלנו. אם היינו הולכים על ציר הרווחה ולא על הציר של הלחמניה. עובדה, דברים חשובים, 20 דקות, תראו מה אפשר להספיק ב-20 דקות. דברים מאוד יסודיים, כן. נכון, כי כרגע זה לא הנושא שלנו. תראה, יהודי עונה בשאלה, בסדר? האם הדור החדש לאחר המבול, כלומר נקרא לזה נוח שלב ב' אחרי המבול, האם נשאר מהדור אחרי המבול משהו מלפני המבול? או שזה עולם חדש, כמו שהמדרש אומר, ארבעה ראו עולם חדש, אחד נוח. האם זה עולם חדש לגמרי? לגמרי עולם חדש? לא. למה? כי שמונה אנשים מהעולם הישן נשארו, נוח, שלושת בניו ונשותיהם, תמצית של עולם החי הצומח והדומם נשארו, מה שנוח הכניס לטבע וכו', ומהם נבנה העולם החדש. נכון, אבל האם העולם החדש זה אותו עולם כמו שהיה לפני כן? לא. זאת אומרת, שמונה הנפשות הללו, ועולם החי הצומח דומם, זה סוג של איזושהי שירית מהעולם הישן, אבל היא קיבלה עכשיו את הצורה שלה, מהעולם החדש. בוא ניקח דוגמה יותר חריפה, יותר טובה, בסדר? עולם הבא לתחיית המתים. עולם הבא לתחיית המתים, למאן דאמר לרוב הדעות שנהיה בתוך גוף, אבל זה לא גוף כמו שלנו היום, זה לא גוף עם יצרים וכו', זה גוף כמו של מלאכים, כמו שכותב הראב"ד. נהיה בגוף של מלאכים, יפה. האם הגוף שלנו ייבנה לעתיד לבוא, דרך איזושהי שארית מהגוף שלנו בעולם הזה פה? כן, מה השארית, איך קוראים לה? עצם הלוז, נכון. האם עצם הלוז לתחיית המתים, שמנה ייבנה הגוף במחאות לעולם הבא, זה אותה עצם הלוז של הגוף שלנו פה? לא. אז אתה רואה שהשארית של העולם הראשון, היא תהיה איזה תמצית של הבניין של העולם השני, אבל היא תהיה לפי הערך של העולם השני, לא לפי הערך של העולם הראשון. אז זה היעדר ההוויה שקודם להוויה. התפקיד של הצרות זה לרומם אותנו למדרגה חדשה. המילה בסיס היא מילה מעורפלת. הייתי אומר ככה, היסוד יישאר, אבל הוא לא יהיה באותו אופי, הוא לא יהיה באותו תוכן, הוא לא יהיה באותה צורה, הוא לא יהיה באותו ערך. אני הייתי מעדיף להגיד שהמהות שלו לא תהיה אותה מהות. המהות, כי עצם הלוז לעולם הבא, זה לא כמו עצם הלוז בעולם הזה. עצם הלוז בעולם הזה זה גוף של בן אדם, עצם הלוז לעולם הבא זה גוף של מלאכים. ראית פעם גוף של מלאך? לא, גם אני לא. יש למלאך גוף? לא כמו שלנו. גוף רוחני, משהו אחר. אז בהקשר לזה הרווקות היא ממשיכה עם האדם הנשוי, אבל לפי ערך הנשוי, לא לפי ערך הרווק. אז המדרגה התחתונה של מה שהיה היא נצבעת בערך לפי המדרגה העליונה. טוב, חברה, ישר כוח שהתעקשתם שיש שיעור. סיימנו פחות או יותר סוגיית הצרות. מחר, רוצים שיעור? מחר אנחנו מתחילים את הסוגיה הביטחונית. בסדר? למה לא? למה אתה צוחק, ברק? ברור שרוצים, בסדר גמור. לא, אין אבא אמינה. עסק. ביטול תורה מהאקדמיה. חבר'ה, ישר כוח, ברוכים תהיו.